אחד מגדולי ישראל שאנחנו זכינו הרבה פעמים זוכים להזכיר תורה בשמו, ומשום מה אין הכל מכירים אותו, את גדולתו ואת מעשיו. אבל הוא הגאון רבנו חיים פלאצ'י, זכר צדיק לברכה, שהשבוע הזה ביום רביעי, יום י"ז לחודש שבט, ימלאו בדיוק 134 שנים לפטירתו. הגאון הגדול הזה, רבנו חיים פלאצ'י, לא הניח שום חלק מחלקי התורה שלא למד ולא כתב כמה וכמה ספרים בחלקי התורה. זכר אותו הקדוש ברוך הוא, שהיה ידו בכל מקצועות התורה. נוסף על גדולתו, חסידותו, קדושתו, טהרתו, חוכמתו הגדולה, יראתו התאורה, כפי שניכר מספריו, היה בקי גם כתב ספרים וחיבורים גדולים בכל מקצועות התורה. למעלה מ-100 ספרים התפסו ממנו, ויש עוד כנראה גם בכתובים. הוא בחייו התפיס 72 כמניין חיים 68 וארבע אותיות, עוד ארבע, 72, ואחר כך נתפסו עוד למעלה מ-100 ספרים. יש לו, לא היה כמעט בהיסטוריה של עם ישראל גדול שכל כך הרבה ספרים כתב. חידושים על הרמב״ם יש לו כמה וכמה, על הש"ס, פירושים על התורה, פירושים על התנ״ך, נביאים וכתובים, פירושים על ספר תהילים, יש לו איזה ארבעה ספרים חיבורים בבד, ספרי תפילות, ספרי סגולות, שאלות ותשובות, ספרי מערכות, קבלה, פירושים על הזוהר הקדוש. אין תחום באיזה חלק מהתורה שתרצה שלא כתב על זה חיבורים עצומים. הוא נולד לפני הרבה, 215 שנה, יש תקמז, י"ט חודש חשוון, שנת תקוף ממזיין. אביו היה הגאון הגדול רבי יעקב פלאצ'י, היה גאון גדול, תושבי העיר איזמיר, משפחה ידועה ומפורסמת באיזמיר. וסבו מצד אמו זה הרב חזן, שהיה בירושלים, והוא קראו לו הרב הירח, יוסף רפאל חזן. הוא היה גם באיזמיר גאון עצום ומפורסם. ודבר מעניין יש פה, תמיד היינו אומרים שיש שלושה גדולי ישראל ששלושתם שמם חיים, ושלושתם דומים זה לזה בתכונותיהם ובכתביהם וגם בחיבורים שלהם, שגם כתבו חיבורים בכל מקצועות התורה. שלושה אלה, עוד שלא נפטר אחד, נולד השני, חברו, כבר התפרסם בעולם. זה היו שלושה רצף. הראשון זה הגאון הרב חידה, בן חיים יוסף דוד אזולאי. בסוף ימיו, הוא נולד בירושלים, בסוף ימיו הגאון חידה הגיע לליבורנו, חי שם כ-20 שנה, חי בליבורנו, נפטר שם גם בגיל 80-82 בערך. הרב חידה עוד גם כן שלושה שבועות בערך פטירה שלו, י"א לחודש אדר יוצא, יומיים לפני תענית אסתר. אז הרב חידה נפטר בשנת תקוף סמכוו, תקסו. לפניו כבר בשנת תקוף ממזיין כבר נולד הרב חיים פלאצ'י. זאת אומרת, הרב חיים פלאצ'י, הוא היה בגיל סמכוו, אז 16 ועוד 3, 19 שנה, כשנפטר הרב חידה בליבורנו. היה בן 19. הרב חידה נפטר בליבורנו, הוא הרב חיים פלאצ'י, היה באיזמיר, כבר התפרסם בעולם כולו. אחרי זה יש הרב חיים פלאצ'י נעשה גאון גדול, מפורסם בכל ארצות העולם. חכמי אשכנז היו מתכתבים איתו. היה גאון רבי שלמה קלוגר, יש לו תשובות שכותב איתו. ועוד תלמידי חתם סופר, חתם סופר, תלמידיו, כולם באותו דור היו. היום מתכתבים איתו, הוא מזכיר אותם בספרים שלו גם כן, מביא שאלות בשמו. בינתיים, בסוף ימיו של הרב חיים פלאצ'י, הוא נפטר, אמרנו, שנת תרכ"ח. אז היה רבנו יוסף חיים כבר נולד בבבל, היה בן 30 ומשהו. ויש לנו, אנחנו רואים מכתבים שרבי יוסף חיים כתב לו ביותו בן 14 שנה. רבי יוסף חיים כבר ידע עליו, בעל הבן איש חי. אז רבי חיים יוסף דוד אזולאי זה שמו חיים, אחר כך אחריו בא וחיים פלאג'י שמו חיים, וזה השלישי רבני יוסף חיים. שלושתם, ומעניין ששלושתם היו שייכים לכל עם ישראל. גם הרב חידה ידוע, ביקר בפולניה, ברוסיה, פגש עם פני יהושע, נודע ביהודה, רבי נתן אייבשיץ, מביא בשם הגאון מווילנה, הכל באותו דור היה. ואחריהם הרב חיים פלאצ'י, גם כן, והוא גם רבני יוסף חיים, היה מתכתב עם רב יוסף שאול נתנזון, ועוד מגדולי עולם שהיה להם קשר, היה קשר ביניהם. אז הוא, רבי חיים פלאצ'י נפטר בן 81, רבני יוסף חיים היה חי 75 בערך, 75 שנה, זה היה החיים שלו. אבל השאר, חברם, הרב חידה והרב חיים פלאצ'י, עברו את ה-80. זה היה הרב חיים פלאצ'י על המשל. הוא אביו היה רבי יעקב, היה תמיד, תמיד חכם, מפורסם. מה שאלת? הרב חיים פלאצ'י, ביותו בן 70, כך מביא, ביותו בן 70, החליט שהוא עולה לארץ ישראל. בא לעלות לארץ ישראל. ובאו אליו כל גדולי הרבנים בטורקיה, ובראשם רבני איזמיר, והתחננו אליו שאם הוא יעלה, הקהילה יכולה להתפורר. היו 150 אלף איש שרים שם למשמעתו, ויכולים חס ושלום ללכת לטמיון, כי הוא היה באמת מחזיק אותם. אז נשאר שם עד גיל 81 שנפטר. אחרי זה באמת אנחנו רואים ירידה כבר. איזמיר לא נשארה כמו שהייתה מקודם. הוא בגיל 70 חגג את יום ההולדת שלו, ומאז כל שנה ביום י"ט בחודש חשוון היה עושה סעודה, מזמין עניים, מודה לשם שעוד שנה הוא חי. שנאמר, ימי שנותנו בהם 70 שנה. אז עברתי את ה-70, אני צריך להודות לשם כל שנה. והם בגבורות 80 שנה. היה עושה סעודה גדולה, מזמין כל החכמים. הוא העריך ימים, זכה ללמוד תורה עם אביו והנכד שלו, הוא בנו, יש לו כמה בנים. הגדול שבהם רבי אברהם, יש לו הרבה ספרים שכתב, פתה את אברהם, ויאמר אברהם, ועוד שאלות ותשובות, והוא בנו זה הציל אותו בכמה עניינים. אז הוא זכה, אבי הוא יעקב, אביו יעקב, והוא רבי חיים, בנו רבי אברהם, שלושתם למדו יחד. פעם אחת היו לומדים דברי הרמב״ם, והייתה קושייה, כל אחד מהם אמר תירוץ, והוא כתב את שלושת התירוצים. טוב, כך פרש מור אבי, כתב את התירוץ של בני, התירוץ שלו. מרוב ענוותנותו. אתה אלך שלוש דורות של תלמידי חכמים. הוא, אביו ובנו. אז היה ככה, היה גדול מאוד. והיה כל ימיו עושה סיגופים. ובילדותו, עוד ילד מגיל 7, היה מתחיל לצום. שלא ידעו המשפחה שלו. ואיך היה עושה? אז בנו רבי אברהם מספר לימים, אומר, אמר לי אבי, שכשהוא היה כבר בגיל צעיר, בפרט ימי השובבים, היה עובר עליו בתעניות. תראה, יש לו ספר, אחד הספרים שלו, ספר מועד לכל חי, ספר מאוד חשוב שיהיה אצל כל אחד. גם ספרו כף החיים, ספר יפה מאוד. כל ההנהגות של יום יום, איך להתנהג, תפילה, ציצית, השכמה לבית הכנסת, יש בזה גם מוסר, גם סגולות, גם הלכות. ספרו מועד לכל חי מסודר לפי חודשי השנה. התחיל בניסן, מבאר הכל, מסיים בפורים. הולך לפי חודשים חודשים, כל חודש, מגיע כעת תלת שבעת אל ימי השובבים, זה הימים שבהם הוא נפטר, מזכיר שם את המעלה של הימים האלה, כמה היא חשובה, כמה המעלה של השובבים היא גדולה מאוד. אז בנו הוא כותב שהוא בעצמו היה מקיים מה שכתוב, היה מתענה, וכשהילד היה מתענה, מה היה עושה עם האוכל? נותנים לו אוכל לקחת את התלמוד תורה, חוזרים בערב, היה רואה איזה ילדים של עניים, כל האוכל שהוא מביאים לו, היה נותן להם. עבר שובבים, אז הילד העני הזה יודע שחברו בחיים הביא לו אוכל, הוא ממשיך להביא לו. לא היה אוכל, היה נשאר בלי אוכל, והיה נותן את האוכל לילדים. אומר, בכל יומיו, בימי שישי, תמיד היה צם. יום שישי קל מאוד לצום, למה אי אפשר, כולם עסוקים, בבית תרודים בהכנות לשבת, וכינים האוכל, הוא עושה את עצמו, נכנס למטבח, עושה עצמו אוכל, ולא היה אוכל, היה בקלות, היה עטרודים, אז הם לא מרגישים. השקידה שלו הייתה נפלאה מאוד. היה יושב שעות על גבי שעות ברצף, ולומד תורה בהנאה גדולה. זה גם ספר נפלא מאוד שכדאי שיהיה אצל הרבה, קוראים לו צוואה מחיים. הוא בגיעותו בן 70 כתב את הספר הזה על שמו חיים, הוא שמו חיים, צוואה מחיים, כל מיני הנהגות, איך להתנהג, לבקש מבניו, מבני קהילתו, זה דבר שווה לכל נפש. הרבה מאוד היה מקפיד על ענייני הצניעות, הוא הכריז בחרם בכל הזמיר, שום בחור בלילה אסור ללכת לבד, אין בחור שילך לבד, אתה לא יודע מה יכול להיות, בחור ילך עם אביו או עם רבו, אבל ברחוב בלילה לבד בחור בשום פנים ואופן לא הולך. נשים, מה, איך מותר להם לצאת לשוק, באיזה לבוש צריך שיהיה כיסוי עליהם, ואיך ילכו לבד בלילה, אסור להם ללכת לבד, ועוד כל מיני עניינים, איפה ישבו בחנויות, לא במגע, שלא יהיו במגע עם אנשים, מותר להם לקנות ולמכור, אבל הם יושבים מאחורי הדלפק, שום פנים האופן לא יחצו את המקום שם, ותמיד שיהיה איתם עוד מישהו בחנות, לא תהיה אישה לבד בחנות. הכל זה היה תקנות מלאות, היה מאוד עומד על המשמר של התורה, משמר הדת, משמר השבת, היה אצלו פלא ופלא. הוא מביא בספרו שפעם אחת, נשמת כל חי, פעם הלם בלילה, היה צעיר, הוא היה בעל חלומות הפלא ופלא, חלומות שלו היו כולם אמיתיים, הוא קנו הרבה מחלומותיו, כתב בתוך הספרים שלו. היה פעם אחת בלילה ליל שבת, הוא חלם שהיה עוד צעיר בין 20 וכמה, חלם שהוא נמצא ברחוב, הולך בדרך, והנה באו שלושה דיינים הזקנים שהיו בעיר אחרי שהוא נתמנה רב, ובקשו אותו באמצע הרחוב בשבת, הוא יודע שהיום שבת, בחלום זה שבת, מדברים איתו, ואחר כך לקחו שעון, אז היה שעוני כיס, אז הוא כותב כלי מורה השעות, זאת אומרת השעון כיס, הכניסו לו את זה לתוך הכיס, אז הוא הוציא את זה ונתן להם חזרה, אבל הם אמרו, מה אתם מכניסים לי את זה בכיס, אסור לטלטל בשבת שמה, גם חוץ לארץ, עיר של גויים, איזמיר, יש בה אומנם אמרנו 150 אלף יהודים היה באותה תקופה, אבל כנגד זה היה קרוב לחצי מיליון גויים, העיר של גויים, זה רחוב ראשי, הרגשות הרבים, אז הוא החזיר להם את זה. אחרי זה הם המשיכו ללכת איתו, היה מדבר איתם דברי תורה בחלום, והנה הכניסו לו, אומר, סוכריות, זה שקדים מחופים בסוכר, כמו המלבס הזה, היום קוראים לזה דרג'ה, דרג'ה, הכניסו לו את זה לכיס, אז אמרו לו, אתה מתלצל בשבת, אז הוא מוציא את זה ואומר להם בחלום, אתם שמתם לי את זה, מחילה מכבודכם, אני ראיתי שאתם שמתם לי את זה בכיס, למה אתם אומרים לי שאני מתלצל? אמרו לו, אבל שכחת מה שכתוב בגמרא מסכת שבת, פרתו של רבי אלעזר הייתה יוצאת ביום שבת עם החרוזים שלה, אז הגמרא אומרת, תנא לא שלא הייתה אלא של שכנתו, בכיפרה אחת הייתה לו, הוא היה מוציא מעשרות לבד כמה אלפים כל שנה, אתה אומר שזה פרה שלו אלא של שכנתו הייתה, לפי שלא מיחה בה, היה צריך להתרות בה, נקראת על שמו. מכאן כל תלמיד חכם שדבריו נשמעים ורואה דבר שאינו בסדר, אינו קשורה ואינו מוכיח, נקרא שמו עשה את העוון, מיד אומר, התעורר, אמר, הלא דבר הוא, מה שמיים מראים לו חלום כזה? לפני עלות השחר הלך לבית הכנסת וקרא את הגבאים והשמשים וכל העסקני הציבור, אמר להם, בבקשה תגידו לי, האם אנשים מטיילים בחוץ? הוא לא, כן, אנחנו רואים הרבה אנשים יוצאים בלילה בליל שבת, חיים איתם גרעינים, פיסטוקים, שקדים, כל מיני פיצוחים ואוכלים. הוא אומר, עכשיו אני מבקש היום חלמנות כבר מינה איזה 20-30 איש שיעמדו שומרים במשך היום שבת בכל הרחובות והמבואות, שכל מי שיוצא מהמבוי, החצרות של היהודים, סמטאות כמו גטו, שם המקורה, זה מקום, כשתייחים, שם היום עושים עירוב, ומחוץ לזה יוצאים לרחוב הראשי, אין עירוב ברחוב הראשי, אבל שם גם גויים הולכים, זה מקום מרכזי, שכל מי שעומד שם, שיבדוק את הכיסים שלו, שירוקן אותם, ילך הביתה, ירוקן אותם, אחר כך יעבור, ככה עשה. אומר אותו שבת, כל ערב שבת, אסף 36 שוטרים, זה יהודים, מינה יהודים, שהיו לו, היו התפקיד שלהם, כל אחד באיזה מחוז להשגיח שלא יהיה חילול לשבת, שלא יהיה טלטול בשבת ממקום למקום, שאין עירוב, וגם ישגיחו שלא יהיו בחורים בחורות ביחד, שלא יהיה ליצנות, לא יהיה שווה קרנות, כל מיני עניינים כאלה. הוא כותב בספרו, באזמיר, העיר המהולנה, לא יימצא יהודי אחד מחלל שבת בכל העיר כולה. ואם יימצא, כך הוא כותב, איזה יהודי שחילל שבת בשוגג, אז הוא יבוא אלינו, ואנחנו ניתן לו מלכות, עושים לו תיקון, מלכות, ויעשה תעניות, וארבע מיטות בדין, עושים לו סקילה, יש לנו 70 בדין, ועושים לו זכר, סקילה, משקים אותו בארץ, לוקח אבן, מכה ליבו, וזורקים עליו 3 אבנים, סקילה. שריפה לוקחים נר, ומטפטפים עליו שעבה, 3 פעמים, כנגד שריפה, ואומרים לו, אני התחייבת שריפה למקום, ואנחנו שורפים אותך ותעלה לך השריפה הזו, כאילו נשרפת בבדין הגדול שבירושלים. וכן אחרי זה, הרג, מגלגלים אותו על הארץ, זה לא הרג. חנק, לוקחים איזה צעיף, כורחים על צווארו, וזה מושך מכאן, וזה מושך מכאן, והוא מתוודא, צועק, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ואמרו לו הבדין, לסך עוונך, חטאתך תכופה. וחיה. והוא כתב נוסח תפילה, כל יום שישי היה מתפלל, לפני שהיה צהריים, יהי רצון ששבת זו תעבור על כל עמך ואת ישראל בשלום, בפרט כל יושבי העיר הזאת, ולא תיפול דלקה, ולא תהיה אישה יולדת, ולא יהיה איזה דבר של סכנה, ולא יהיה שום עניין שיצטרכו חלילה לחלל את השבת. וכל ישראל, בניך, ישמחו בשבת הזאת, שלא יהיה לא צרה, ולא תוגה, ולא צער, ולא ימות מישהו מישראל חס ושלום, ויצטרכו אחר כך לחלל בשבילו שבת, או יהיה להם צרה וצוקה, זו התפילה שלו כל ערב שבת, ככה היה מפלא. והוא כותב, כל תלמיד חכם, וכל מורה צדק בעירו, שפוסק הלכות, חייב, כמו שהוא מורה הלכות לאנשים, להתפלל עליהם, על כל הציבור שלו. שלא יחלה מישהו מהם, לא יחלה אחד מפני בתיהם, ולא יהיה להם מצב של סכנה, ולא צער, ולא מחסור בפרנסה. לא רק לחכות אחרי שהוא חולה יתפלל עליו, אלא מראש יתפלל שלא יבואו לידי חולי. הוא כותב. הוא אומר אחרי זה, צריך להוכיח אותם במילי דשמיה, ולהזהיר אותם על דברי תורה, שיעסקו בתורה, וישמרו את מצוותיה, כדי שכשיבוא לעולם האמת, יאמר לקדוש ברוך הוא, אני דאגתי, כל אחד יש לו איזה תפקיד, הרב יש לו תפקיד לשמור על האנשים שלו, ולא מה עם הציבור שלך, נגיד דאגתי להם שיהיו בריאים, שיהיו שלמים, שיעבדו את השם, לימדתי אותם תורה, כאשר יישא איש את בנו, כאשר יישא האומן את היונק, ככה נשאתי אותם, וגם התפללתי עליהם, וגם הדרכתי אותם בתורה הקדושה, והבאתי אותם לעולם הבא. הוא מעריך בזה בכמה מקומות בספרם. יש מעשה נורא, פעם אחת הלם את הסבא שלו, שאמרתי לכם, הרב הירח קראו לו, סבו, יוסף רפאל חזן. הוא חלם אותו, שהיה איזה ויכוח שם בין הרבנים בעיר. קבוצה של רבנים התירו איזה דבר, קבוצה של רבנים אסרו. הוא חלם את הסבא שלו, שנידע את אותם הרבנים שהתירו. דעתו הייתה שזה אסור. קם בבוקר, בא לבית הכנסת, פגש את הרבנים, נגש עליהם ואמר, ככה הייתי בחלום. שמעו את זה, התחשבו עם מה שהוא אומר, ידעו שהוא איש צדיק, תמיד חכם. היה גיל 20. מיד, ביקשו ממנו שאסוף 10 אנשים, תלמידי חכמים. אספו 10, כדי נידעו בחלום, צריך 10, כך מובא בשולחן ערוך יורה דעה. אם אדם חלם בר מינן, בחלום שמנדים אותו. זה צריך כדי לעשה התרה שיהיו 10 יושבים, לכן טוב תמיד שיהיה בהתרה שיהיה מניין, לא 3 זה מספיק מועד סתם, אבל 10 זה טוב עם חס ושלום תחייב נידוי בחלום ונודה בידי שמיים, צריך מניין שיתיר אותו כדי שהשכינה תסכים. אז הוא מביא שם שהביא הרב, הרבנים כל כך ענוותנים היו, קיבלו את דבריו והלכו הביאו 10 ועשו לו התרה. אחרי זה ביקשו לתת לו כסף, שיש לי צדקה. אומר, וסירבתי בשום פנים באופן, ואמרו לי שאנחנו מאמינים לך שלא בשביל זה עשית כן, אנחנו נותנים לך בלב שלם כסף שתיתן את זה לצדקה, תחלק כפי ראות עיניך. אמר, אני לא אקח, אני בעל הדבר שלא יהיה עליי לזות שפתיים, חס ושלום לא מסכים שיהיה. ורי היה בזמנו הרב אברהם הכהן מסלוניקי, גאון עצום היה. הוא היה ספר, יש לו טהרת המים, ספר גדול מאוד. אחרי זה כתב עוד ספר, שיעורי טהרה, מה ששכח, מה שנשאר, שיעורי טהרה יותר גדול מהספר עצמו, מטהרת המים עצמו. הוא כתב גם שאלות ותשובות מעט מים. הוא כותב בספרו שיעורי טהרה, הוא היה בזמן הרב חיים פלאצ'י. הוא אומר, וידוע שאדם אחד גדול בדורנו, הוא הרב חיים פלאצ'י. סיפר שפעם ראו בחלום היה איזה גזירה קשה על היהודים, בחודש אלול. ואמרו לו בחלום שאם יעשו תענית, ינצלו מהגזירה, וככה עשה. וגזרנו תענית ביום ת' לחודש אלול, שנת ת' רש ג', לפני לי הרב אברהם מסלוניקי, והגזירה התבטלה. הרבה, היה לו חלומות מדהימים, שמביא באיזה מקום בספרו, שפעם אחת ראה את רבנו חיים בן עטר בחלום. ואמר לו, תדע לך, שטוב אתה עושה שאתה לוחם מלחמת השם, ואתה מוכיח את הציבור, ואתה מתקן תקנות ועומד בפרץ. אני בשמיים שומר עליך בפתח, ככה אומר לו. אני עומד בפתח ושומר עליך. ומה שאני עשיתי, אתה עושה כמוני. בוא ישמו חיים לרבי חיים בן עטר, זה רבי חיים פלאצ'י. הוא אומר לו, בחלום. ומה היה מעשה? פעם אחת, היה שני דודים שלו, בנים של הרב הירח, רבי יוסף רפאל חזן. היו לומדים בית המדרש, הם זקנים, והוא צעיר מהם. והיה להם איזה קושייה על רבנו חיים בן עטר, הדבריו. הוא תירץ את דבריו. והם לא קיבלו את התירוץ, והמשיכו להקשות. נגד דברי רבנו חיים בן עטר. רבנו חיים בן עטר היה אש ידוע, תקיף גדול. כותב בספרו חפץ השם, בהקדמה, אני מבקש מכל מי שיפול ספרי זה לידו, שלא יחלוק ולא יתגדל בתורה ולא יעשה איזה דבר שהוא לא לשם שמיים, אלא אני מבקש שלא יחלוק על דבריי ולא יקנטר ולא יתמה תורת השם. זה לשונו שמה, שונות חריף מאוד. אז טוב, הוא תירץ לו, רבנו חיים פלאצ'י תירץ תירוץ על רבי חיים בן עטר, ואנחנו והנה באמצע הלילה דודים שלו היו ישנים באותו בית, באותו בניין, קמו בצעקות שניהם, שניהם חלמו אותו חלום. מה חלמו? רבי חיים בן עטר בחלום תפס אותם מהגרון, רוצה לחנוק אותם. אומר להם, אתם לא יודעים מי זה רבי חיים פלאצ'י, תמיד חכם גדול, שהוא תירץ את התירוץ על דבריי ואתם לא אביתם לשמוע לו? עכשיו אני אעניש אתכם. הוא יצעוק, לא לא לא, עכשיו מה, תחזרו בכם? הוא כן כן, נחזור בנו, די, מה שאתה, מה שהוא אמר זה אמת. וכמה הוא שמע צעקות, לא יודע מה קרה, באמצע הלילה רץ עליהם, אמרו לו, תראה מה עשית לנו כבר, הבאת לעלינו את רבי חיים בן עטר באמצע הלילה בחלום ואתה לחנוק אותנו, תראה מה, מה, מה אתה עושה? יש בנו, כותב רבי אברהם פלאצ'י, מעשה היה מופת גדול. פעם אחת הייתה איזו אישה אחת שצדקת זקנה, מרוב זקנה ראייה שלה לחפשה ולא הייתה רואה טוב, שלחה איזה שליח לביתו של רב חיים פלאצ'י, בבקשה פלל עליי שאני אהיה בריאה בעיניים, אבל לא סתם תתפלל, אני מבקשת שתלמד 5 דקות לרפואתי, תקח ספר במיוחד, היא מצבה את הרב מה לעשות, תקח ספר במיוחד, תלמד 5 דקות לרפואתי. אמר בסדר, שמע את זה, אמר בסדר, ישר לקח ספר מדרש, אמר הספר הראשון של ידו היה מדרש, לקח את המדרש, אמר אני לומד לרפואת עיניה של האישה, מה נפתח? מצוות אדוני ברא מאירת עיניים. קרא דף אחד ובייר אותו ככה, כל פני הבית היו שם, ואמר להם עכשיו תלכו אליה בתחי עברייה, וככה היה. אחרי 5 דקות הולכים אצלה, אומרת אני רואה טוב בדיוק לאותו רגע. מופת, רואים צדיק חסיד קדוש. בנו רבי אברהם פלאצ'י כותב, דע שהתורה שלמד מורבי הייתה כולה לשם שמיים, והייתי רואה אותו שהיה בא לכתוב איזה חידוש, כל היום יושב וכותב. יש רצו לומר שהיה לו השבעת קולמוס, אומר בנו לא, כל הזמן כותב. היה אוכל באמצע, שהוא אוכל לועס, נזכר מאיזה חידוש, יש קולמוס לידו. זה פעם לא היה כמו היום, עת, אתה שולף את העת והנה הוא כותב, אלא היה צריך קולמוס ולהטביל אותו בדיו ולפתוח את הכסת ולחסות ורושם. כל מקום בבית יש נערות, נערות, נערות של הרב, שהוא רושם שם את החידושים שלו. אז היה, כל היום היה, מה היה עושה? היה לו מגירה, אחרי שהיה כותב איזה משהו או לומד, פותח את המגירה, מסתכל, בנו רבי אברהם רוצה לדעת מה הבא עושה. יום אחד, שאביו לא היה בבית, פתח את המגירה לראות. יש דבר סודי יש לו שם. היה שם כתוב שם הוויה על קלף, יותקה בבקה, תוך מסגרת עם זכוכית. כתוב, שיביתי השם נגדי תמיד. היה מתבונן בשם ההוויה, וזה רגע אחד, בלב הקדוש ברוך הוא שייתן לו לדעתו את החוכמה בינה דעת, ולקלוע אל המטרה שלו לטעות בהלכה, ואחר כך כותב את החידוש שלו. תורתו כולה תורת אמת לעניתה, והענבה שלו כפל כפליים. מספר בנו, אומר פעם אחת, אבא היה עצום, חזר מהתענית, עכשיו לאכול. ואיך ששם את הלחם היה אוכל, אומר הרבה פעמים, האמא הייתה מגישה לו מרק ומחממת לו אוכל, פתאום בא איזה מישהו, קם, יושב מדבר איתו. מחממים עוד פעם את האוכל שאוכלתו, עוד פעם בא מישהו. אז היה אומר, די, תנו לי את האוכל קר. אומר, רוב ימי החול, אוכל אוכל קר. למה כל הזמן יש תרדות של הציבור. וכל מי שהיה רוצה היה בא, יש הרב שלמה ריישר היה, בעל ספר שערי ירושלים. היום דווקא ראיתי. כותב, הוא היה איש שהסתובב בהרבה מדינות בעולם. אגב, הרבה מקומות קדושים שיש לנו היום, אישר אותם הרב שערי ירושלים. היה מסתובב בכל המקומות הקדושים. אז הוא מביא, הזמיר עיר המהוללה. הייתי שם ביום חג השבועות, יום טוב שני של גלויות. הוא היה ירושלמי. אז אצלו אין יום טוב שני של גלויות. אבל בכל זאת, לחוץ לארץ צריך להיזהר, לא לעשות בפרהסיה מלאכה. שלא יגידו, זה חול. אומר, נכנסתי ושאלתי בדרך, איפה גר הרב חיים פלאצ'י? והיה ילד אחד קטן, אמר לי, בוא נראה לך. ורציתי והלכתי כמה רחובות, ובאנו, נכנסנו לבית שלו. מצייר איך ראה אותו יושב, יש איזה מזרון גבוה על הרצפה, הוא יושב על זה, ומעיל משי הוא לבוש, לכבוד החג, איזה קנו לבנה וארוכה יורדת על פי מידותיו, ומראהו כמראה מלאך האלוהים. יושב ולומד בספרים, יום חג השבועות. נכנסתי אצלו, הוא מדבר בקצר, אומר לו, מאין ולאן? לא שואל אותו, מי אתה, מאיפה אתה? מאין ולאן? יענו, הכל קצר, אומר לו, דבר קצר. אמר לו, אני מירושלים עיר הקודש, ואני מוכרח ללכת לאסוף כספים בשביל העניים. אמר לו, כן. ודיברתי איתו בדברי תורה, וערכתי איתו בשיחה, וראיתי אותו, כולו איזה תואר אלוהים על פניו, ואיזה אהבה קיבל אותי וחיבב אותי, הוא מתאר שמה. ועשינו אצלו אורחים ועניים, את כולם מקבל בסדר פנים יפות. פעם אחת, באה אישה אחת זקנה, הייתה אוהבת להטריד את הרב, כל יום יומיים נכנסת אצלו. הוא היה אחרי תענית, יושב ואוכל. אמרו לה, הרב כעת אוכל. טוב, פתאום הרב שמע איזה קול מישהו מדבר איזה משהו, שאל מה היה? אמרו לו לא, הוא הבין שהיה איזה מישהו. שאל מי היה פה? אמרו לו איזה האישה היא. היא הייתה פה? מה אמרתם לה? אתה אוכל? אני אוכל. מהר גמר את האוכל, מהר חיכת המזון, ורץ אצלה הביתה. מרחק 10 דקות הליכה. אך בקש מן המחילה שהיא באה במיוחד בשביל לדבר איתו, ולא קיבלו אותה, שמע אותה בסבלנות ובערך אפיים, באריכות אפיים, והיה אחרי זה, ביקש מן המחילה והלך לו, הלך לדרכו. תראה כמה היה אוהב ישראל, דבר מדהים, סבלנות שלו, מעל ומעבר הכל. עכשיו הוא הוסמך להבנות ביותו בין 22. בין 22 הוסמך סבו, הירח, רב יוסף רפאל חזן, לביש אותו גלימה מיוחדת, וקרא לו, מהיום יקרא שמך החכם השלם, כלומר, בקי בכל התורה כולה. אין דבר בתורה שלא היה יודע, אמרתי לכם כבר. אתה רוצה גמרא, כל התלמוד כמו מונח בכיסו. אתה רוצה פוסקים, הרמב״ם, ישר והפוך. זוהר, חסידות, קבלה של רבנו הארי, חסיד גדול, הם השלושה האלה, כמו שאמרתי לכם, הלכו בעקבות רבנו הארי, הרב חידה, הרב חיים פלאצ'י, הרב יוסף חיים. הרבה אתה רואה מנהגים של הספרדים שהם לא כמו שולחן ערוך, זה מכוח שלושה הגדולים האלה שסימנם חיים, לא סתם מעיין חיים, מעיין גנים וירמיים חיים ונוזלים מן לבנון, עליהם השלום, היו כל כך אוהבים את התורה הקדושה וכל כך היה. עכשיו, כל עוד ואביב היה חי, לא הסכים להיות דיין. כשאביב נפטר, הסכים להיות דיין. והוא כותב בספרו, בנשמת כל חי, הרבה תדע. הוא אומר, אני מדבר לכל הצעירים שיש, ששומעים אותי. הוא אומר, אני את התורה העיקרית שאדם לומד, זה עד גיל 20. הרגל 20 זה לא אותו דבר. הוא אומר, כל התורה שאני יודע, כל מה שאני כותב, מה מהספרים כתב, זה מה שלמדתי עד היותי בן 20. אחרי שהייתי בן 20, כבר יש לי ילדים, הייתי נשוי, ואז אני תלוי בפרנסה, תלוי בתפלא, אז לא יכול לישון מתי שהוא רוצה, לקום מתי שהוא רוצה, שתינוקות בבית, עירים של פרנסה ומשפחה, וגם צריך לכבד, היה מכבד מאוד את משפחתו, הוריו, חמיו, חמותו. אומר, אחרי זה נתמניתי לדיין, בגיל 40, נתמניתי לרב, עכשיו עול הציבור ענה עליי. כל מה שאני לומד אני חוזר. וידע כמה זה הדברים האלה הם חשובים, שאדם לומד תורה כשהוא צעיר, כמו שאמרה המשנה, לומד תורה כשהוא ילד, למה הוא דומה? לכותב על נייר חלק. אבל לומד תורה כשהוא מבוגר כבר, אחרי שיש לו הרבה תרדות, גם המוח לא מרוכז, לא נמצא במקום כמו שהיה בהתחלה. זה נייר מחוק. ודאי מה, זיכרון, תראה, בן אדם שזוכר דברים, יכול לזכור דברים לשני 40 שנה, ומה שהיה אתמול הוא לא יזכור. תמיד זה ככה, זה דבר ידוע, מפורסם. אז גם בתורה צריך מאוד להיזהר. והיה לו מידות נפלאות מאוד, שהיה בא לביתו, מהעולם לא ביקש אוכל. לא אמר אביו אוכל, הרבה פעמים היה בא הביתה, והיו עסוקים, והוא בא בשקט, והיה מאוד מאוד עדין. והיה בא בשקט, והיה אומר את אביו אוכל. כמה פעמים בא לכמה דקות, והיה צריך ללכת מיד, הלך, לא אכל. ועוד מה, היה גם בבית, עם כל החסידות שלו, בשעה שהיה מתח בבית, הוא לחץ, היה אומר איזה בדיחה כדי להצחיק את כולם. אחר רואים הרב בעצמו, תמיד רציני, פתאום אומר איזה בדיחה, ככה לשמח את, את השומעים שלו. ככה היה מתנהג בדרך ארץ. והיה מוכן על כבודו, כותב בנו רבי אברהם, כמה אדם צריך ללמוד מוסר מזה, פעם אחת. המלכות שם גזרה איזה גזרה ליהודים. אז הלכו משלחת והרב בראשם לדבר עם המושל ראשי שיבטל את הגזרה, נסות לשכנע אותו. המושל הזה היה רשע, שונא ישראל מארץ עמלק, היה טורקי עמלקי, אבל רשע הזה אמר, אני לא מוכן שאף אחד ייכנס. אמרו לו, אבל הרב הגיע, אומר, טוב, תנו רק לרב להיכנס לבד. אז נכנס הרב, והרב יושב, מתחיל לדבר איתו, וזה התחיל להתווכח איתו, הרשע הזה. קם באמצע השיחה, ונתן סטירה לרב. סטירה ככה חזקה, ועוד עיקה אותו כמה מכות על ראשו, על המצנפת ועל ראשו. ורבי חיים פנאצ'י התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר לי משהו, רק שלא יהרוג אותי, זה הרשע. יצא איתו לבד בחדר. שתק, אחרי זה, התנצל לפני המושל, עוד הוא הרב התנצל לפני המושל, והרגיע אותו, חיכה בשקט ככה כמה דקות שיעבור הזעם, חשב חשב חשב, אם אני אספר את זה לאנשי המשלחת, אוי ואבוי מה יהיה. וישמעו איזה צעירים חמומי מוח יעשו נקמות, יכול להיות שיהרגו גם את המושל, ואז יהיה שנאה ליהודים, וכל היהודים יהיו בסכנה. אומר, אני אשתוק ולא אדבר. שתק, יצא משם בשתיקה. שאלו אותו מה היה, אומר, הוא לא רצה לשמוע, ולא סיפר שהוא יקע אותו. באותו שבוע מת המושל הזה. אחרי שמת, הרב בתוך השיעור סיפר את המעשה, ואמר, תדעו שיד השם פה. ותראו מי ששותק ומחל על אלבונו, בשמיים מתערבים לטובתו. תראה מה, זה מדהים. אז אמר, תראה איזה חוכמה, בנו רבי אברהם כותב, הוא אומר, תראה איזה חוכמה יש לאבא שלי. היה מספר לנו, היינו כולנו זועמים וצועקים, מה מקים את אבא שלנו? הרב של היהודים, יקרו אותו? אז מה היה נהיה? מזה היה מלחמה. והרב שתק, ובשמיים התערבו. והנישו אותו את הגוי הזה, ואז נודע אחר כך אצל הגויים גם. מה קרה לו זה שפתאום מת? היה בריא וחזק ושלם, טוב פגע בו מידת הדין, עד שפגע בכבוד הרב. ולא סתם, אלא יקע אותו גם. יקע אותו על החיות. תראה כמה זה. והיה ען ותן גדול, תראה בצוואה שלו הוא כותב, אני לא מרשה לכם לכתוב על המצבה עליי שום תואר, אלא תכתבו הרב הכולל בלבד. הרב הכולל זה היה התואר הרשמי שלו. מה זה הרב הכולל? רב הממונה על כל העניינים, הוא ממנה דיינים, הוא ממנה רבנים, הוא מחליט בשביל היהודים בכל העניינים. לא יכתבו שום תואר, רק יכתבו הרב הכולל האימפלאצ'י. והאמת ככה, המצבה שלו, שמצבה גדולה מאוד, שם כתוב הרבה היסטוריה שלו, כל תולדות חייו בקיצור מוזכרים שם. אבל כשמגיעים לשם שלו, לא כתבו שום תואר, רק הרב הכולל, כמו שהוא ביקש, היה, כך היה מקפיד שלא יהיה חס ושלום אדם. הזמן שלו היה חס עליו מאוד מאוד. זה קורא לכל אדם ללמוד מזה, שלא יבטל את זמנו באיזה דבר. ואפילו בין התפילה ללימוד, לפעמים שמים תפילה, מתחילים ללמוד. עד שמתחילים ללמוד, אז מביאים ספרים, סודרים את השולחנות. בינתיים יש דקותיים, שלוש, שזה ביטול תורה. מה היה עושה בזמן הזה? היה אומר חידושי תורה. או, מסביב את הלימוד, ועד שבא החזן להגיד, להתפלל, הוא מיד אומר עוד איזה חידוש. שלא יהיה שנייה אחת, רגע אחד, פנוי מלימוד תורה. הזמן, דבר מאוד מאוד יקר. צריך להיזהר בזה. הוא אומר, אותו דבר שהיה יושב בבית הדין. היה יושב בבית הדין, אז עד שהטוען השני בא, עד שזה הולך, מיד היה כותב חידושי תורה באותה שעה. היה כל הזמן אומר חידושי תורה, שלא יהיה חס ושלום איזה... הדלת שלו בבית תמיד הייתה פתוחה, איפה מי יכול היום לעשות כן? אנשים היו נכנסים ויוצאים, אבל לא מבלבלים לו את הראש יותר מדי, רק מה שדברים שנחוץ בהם. והיה מתנהג בקדושה עצומה מאוד, היה תמיד טובל, ידוע, כל בוקר היה טובל. ואם היה הולך בדרך ונגע בו איזה גוי או איזה דבר תמם, היה לו, היה יודע להרגיש מי יש בו טומאה. מיד היה חוזר הביתה, אליהם בור של מים למטה, מים קרים, אף פעם לא מים חמים. ואפילו בחורף, בטורקיה שם בחורף, קר מאוד, מתחת לאפס. היה טובל תמיד במים קרים, כדי שיהיה לו טהרה. ונטילת ידיים. בנו כותב, שעת הפטירה שלו, אתה יודע מה זה? לילה אחרונה. כל הלילה לא ישן, ישב לכתוב כל הזמן חידושי תורה. אותו לילה כתב, יום תזיין לחודש שבט, למחורת ט"ו בשבט, כתב את ההקדמה, ספרו האחרון, ברכת מועדיך לחיים. זה הספר הזה, הוציא אותו, הוא כתב את הכל. כל הספרים שלו, אפילו ההקדמות, כתב אותם בחייו. נתפסו חלק מהם אחרי פטירתו. אבל הוא השלים אותם לפני מותו. זכה, השלים את כולם. הספרו ברכת מועדיך לחיים, ידוע, נתפס אחר פטירתו. אז כתב אותו, את ההקדמה שלו, סיים את ההקדמה, הלך להתפלל שחרית בבוקר. כל יום שחרית. הרגיש לא טוב, הוא סבל ממחלה של הרעלת דם. שבועיים האחרונים של חייו היה סובל הרעלת דם. והרופאים היו נותנים לו טיפול. קיצור, ביום הפטירה שלו, בבוקר לא הרגיש טוב אחרי התפילה, שכב לישון איזה שעה. התעורר, אז אמר שהוא רעב, אבל לאכול לא יכול, הביאו חלב לשתות. אז הביאו לו חלב, אומר איך אני אברך שהכל נהיה בדברו, ידיים שלי מלוכלכות, נגעתי קומות מכוסים, תביאו מים ליטול ידיים. הביאו לו מים ליטול ידיים, ותמיד מקפיד על ידיים נקיות. נטל את הידיים, איך שסיים נטילת ידיים, שכב, שם פניו כלפי העם, כמו שהגמרא אומרת, שכב בידו הימנית תחת לראשו, ועצם את עיניו, כולם אמרו שמה ישראל. ככה קדוש וטהור. ותמיד נזהר ידיו יהיו נקיות. הוא כותב בספרו, כשהיה הולך בדרך, אז היו, למדנו כמה עם הלכות בשמו, גויים מנשקים לו את היד. אז הוא, נכון, כתוב, בשר חמורים בשרם. לא, זה לא מתאמה. אם עכשיו גוי יגע באוכל, אפילו שהגוי לא נטל ידיים, לא מתאמה את האוכל. גויים, הרבה מקומות, הם עובדים בחקלאות, או לשטוף פירות, או להכין סלטים וכדומה, אז מה, נגע באוכל הזה, אוכל נתמד? לא, לא מתאמן. אבל הוא היה חסיד גדול, היה נזהר מאוד, ונוגעים בו גויים, הוא היה הולך בדרך, אישה נוגעת בו, ונשקים לו את הידיים, הם אוהבים אותו, היה מברך אותם. כל זאת, כותב שדה חמד כותב, ואני הייתי באזמיר, ראיתי את כבוד הרב הגדול, הוא הרב חיים פלטי, שהיה הולך, הוא מטפחת משי עטופה על היד שלו, או כפפות, כדי שאם ינשקו לו את היד, או יגעו בידיים שלו, שלא יצטרך אחר כך נטילה. ובכל זאת, כשהם נוגעים בידו, היה בא, ביתה נוטל ידיים. ככה היה חסיד, זה לא הלכה, הלכה לא חייב. אבל החסידות שלו, כל כך חסידות קדושה, פרישות ממדרגה ראשונה. והיה כל הזמן, היו מכבדים אותו, כל הזמן היה אומר, לך אדוני, הגדולה והגיבובה, והתפארת והנצח והאבות, כל בשמיים ובארץ. ושחרו במכתבים, במכתבים יש שם ברכות, וכל מיני תוארים. אז הוא קובע את המכתב, בינתיים הוא כך לקרוא את התוארים, מה יעשה? הוא לא יודע איפה התוארים מסתיימים, איפה השאלה מתחילה. אז ראים כותבים עליו תוארי כבוד, יד אומר, לך אדוני, הגדולה והגיבורה, והתפארת והנצח והאבות, כל בשמיים ובארץ. הוא אומר, בנו של עולם, תראה מה הם כותבים לכבודך, זה לא בשבילי, הוא אומר, לא בשבילי, אני חיים, אני חיים, מה אני קוראים לי? אני כותבים לכבוד התורה הקדושה שלך. אז הכל היה לכבודו להתברך, היה עושה הכל לכבודו. כמה היה, הוא כותב, יום שישי, בצהריים, מצווה על כל אדם מישראל לישון חצי שעה. לא הוא כותב. כדי שבליל שבת יבוא לשולחן, הוא גיבור כמו אריה. דרך כלל האדם עייף מכל השבוע. ליל שישי יש הרבה לא ישנים, עושים משמרה של ללמוד. אז אחרי זה בא ביום שישי מתרוצצים. מתי העייפות באה? בשולחן של ליל שבת. מגיע השולחן של ליל שבת, אז מתחיל העייפות, והוא נרדם. איזה צורה זה. אנחנו כל השבוע מחכים לשבת. מיום ראשון עד יום שישי, לקראת שבת, לכספה נפשי. כבר היום לא שרים את השירים האלה. שרים כל מיני קשקושים על הירח ועל האמא, אין כמוך אמא. תשירו שירים של רבי ישראל נג'רה, שירים קדושים. כי בשבת יצא חופשי וכי יום מנוחה יקראהו. תשיר שירים יפים, זה שירים שכתבו אותם. אז הוא בא מיום ראשון, יום שישי, לקראת שבת, לכספה נפשי, והוא ישן באותה שעה לשולחן. איזה צורה זאת. אז תשמור את עצמך, אתה עייף, לך ביום שישי תישן חצי שעה, לא שעתיים, שלוש, חצי שעה תישן יום שישי, ואז תקום כמו אריה, תוכל לעבוד את השם כמו שצריך. וזה כמה מעלתו. היה אסון גדול פעם קרה באזמיר, הוא הרב, היה לו כתבים של אבא שלו, וגם כתבים שלו, למעלה ממאה ספרים. בר מינן הייתה שריפה שם באזמיר, שרפה, זה היה י' א' א' ת' פרש א' במחורת מוצאי תשעה באב י' א' א' חילתה את כל הכתבי יד שהיו לו, כל החידושים, העמל שהוא עבד, הכל נאבד, חוץ מכמה ספרים בודדים, גם הם נשרפו בחלקם. היה ספר אחד ויחיד שלא נשרף, ארצות החיים, זה כל ההלכות של ארץ ישראל, הלכות ומנהגי ארץ ישראל. כל ספרים שלו חיים, חיים ביד, חיים במלך, כף החיים, חיים לראש, זה הפירוש על הגדה של פסח, הכל חיים. אז זה נשרף, הספר הזה נשאר, הוא הוציא אותו לאור מיד אחרי השריפה וכותב, ויד השם הייתה פה שזכות ארץ ישראל הגנה שספרי זה לא יישרף, לא יעלה באש. ומרוב שהיה לו ספרים והיה כותב אותם, נפתח בית דפוס יהודי בשביל להדפיס את הספרים שלו. כל כמה חודשים, ספר. איך היה? מחבר ספרים, כמו שאתה נוסע לתל אביב, הוא מחבר ספרים כל חודשיים שלושה, היה מוציא איזה ספר. אז היה, ומה היה עושה עם הספרים? מחלק אותם. מתלמידי חכמים. מי לומד ספרים? תלמידי חכמים. אז נותן את זה לתלמידי חכמים בחינם. היה מחלק להם את הספרים. נותן לכל תלמיד חכם ספר חינם, והוא היה זה מכיסו. לפעמים היה איזה אנשים שהיו תורמים את הספרים, אבל הוא רוב הפעמים היה מכיסו הוא. היה אוסף, היה. ואם היה מישהו אחר מביא לו ספר, תלמיד חכם שמביא לו ספר חיבר, היה משלם לו על זה כסף. אבל הוא בעצמו לא היה רוצה לקחת כסף עבור הספרים שלו, מחלק אותם חינם. איך היה אוהב את התורה. אז נעשה חולה, בגלל שנשרפו לו כל הכתבי יד מרוב צער. זה מפעל החיים של האדם. למעלה מ-70, 80 ספר, כולם נשרפו, לא נשאר כלום. אפר, הפכו לאפר. אתה יודע מה זה? עד שכמעט נטה למות. כותב בנו רבי אברהם, שאבא היה חולה מאוד מסוכן, והרופאים התייאשו ממנו. ואמר הבן של רבי אברהם, אני יודע איך להציל אותו. מה עשה? הלך בנו והיה יושב לידו ולומד, ומדי פעם הוא היה מתעורר ככה, מעורפל חושים היה, אומר לו, אבא, יש לי קושייה. הוא אומר, כן. אומר לו, קושייה? אז הוא אומר לו את התירוץ, מיד הוא היה רושם את זה במחברת, ואחרי זה לומד לפניו את הגמרא. הוא אומר, תראה, אתה שפות מקשים כך וכך, יש לך תירוץ על זה? כן. אומר לו, אומר, פסוק הזה, מה הפירוש? פעם שמעתי ממך את הפירוש הזה, מה הפירושו? רוצה. הק החולך, מביא לו לשתות משהו, רוצה לו לנוח. עוד פעם חוזר. כל הזמן, מביא לו הרמב״ם, פעם תנ"ך, כל פעם לגוון. ככה היה מרענן לו את הזיכרון. לאט לאט, תוך חודש, מילא כבר כמה מחברות. כל יום היה ממלא איזה מחברת, כל יום. אחרי חודש, מביא לו כמה מחברות, 10 מחברות, 20 מחברות. מה זה? אבל לא זה חידושים, אבא, שאתה חידשת. מתי חידשתי אותם? אני אומר, עכשיו, בימים האלה, אני שאלתי אותך, הנה, זה אתמול, זה היום, זה שלשום, זה לפני שבוע. אפשר לשחזר את כל החידושי תורה? אמר לו, כן, אבא. נו, תגיד לי איזה חידוש, על איזה ספר משלי. תחיל להגיד לו איזה פירושים, תחיל לכתוב. אז הוא התעודד, עודד אותו, נתן לו מוטיבציה. לאט לאט התחשב רוחו אליו והתחזק, עד שהרב בעצמו קם על רגליו מהחולי, והתחיל הוא בעצמו לחדש מחדש, והוציא את כל הספרים שלו מחדש לאור. זה מה שיש לנו היום, זה אחרי שארית הפליטה, אחרי אותה שריפה שהייתה בשנת תפרש א', לפני 162 שנה, זאת הקום פעמיים קצרה. טען, השרפו כל הכתבים שלו. היה לו יש מעשה נורא, פעם אחת, היה תמיד חכם אחד, שהיה תמיד חכם הזה התעסק לכתוב ספר תורה. והביא איזה ספר תורה, ורצה להכניס אותו לבית הכנסת. אז הוא הרב יום אחד ככה זלזל קצת בזה, אמר, היום אין מצווה לכתוב ספרי תורה. אבל הוא כתב הרשב"א שהיום ספרי קודש זה כמו ספר תורה, והביא את זה הרמה בהלכה שוחן ארוך יורד דעה, שהיום בימינו כתוב בתורה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמידה את בני ישראל שימה בפיהם. יש מצוות עשה על כל אחד מישראל לכתוב לעצמו ספר תורה. למה? כדי שיהיה לו מוכן ספר, שאם ירצה ללמוד. פעם לא היה תורה שבעל פה, כולה הייתה מעל פה בזמנו, בזמן משה רבנו. מה היה להם? ספר תורה. אז קורא לו ספר תורה, שיהיה לו בבית, שיקרא בו. היום שספרי תורה נמצאים בית הכנסת, ויש לנו כעת ספרים, ספרי קודש, אז מצווה לקנות ספרי קודש. מקיים בזה מצוות עשה, כתבו לכם את השירה הזאת. כך פסק הרשב"א. ככה באמת נוהגים. אז הנה חילמה, אם חסר ספר תורה בבית הכנסת או אין להם ספר תורה מהודר, רוצה לקנות ספר תורה מהודר, מצווה גדולה. המצווה שיהיה ספר תורה מהודר, לא מצווה אלא ספר תורה שיש היום פשוטים, כתב עקום, או הרווחים לא מתאימים בין מילה למילה או בין אות לאות. ומה עשית? מה יתקה מילה? לא עוד ספר תורה לארון קודש? אין איזה טעם. שווה לפעמים ספר תורה אחד כנגד 10 שהם לא כמו שצריך. חבל, פשוט חבל. האדם אם כבר רוצה לעשות ספר תורה, או הכי טוב או בכלל לא. כך צריך שיהיה. אז הוא הרב ראה שתמיד חכם אחד, הלך, גייס כספים והלך להזמין ספר תורה. אז אמר, היום בימינו זה לא נוהג. אז שמעו התלמידים וככה התרשלו מזה. הלילה באו אליו בחלום והוכיחו אותו, אמרו לו, לא טוב עשית. שזה מצוות עשה, ויש לו לקדוש ברוך הוא נחת רוח, מיד קם בבוקר והודיע ברבים, אני חוזר ממה שעשיתי אתמול. אמרו, הרב, מה קרה? אתמול אמרת לנו נימוקים. אמר, אתם צודקים, אמרתי נימוקים, אבל באו אליי בחלום מהשמיים והזהירו אותי. ועכשיו לכפרה, אני הולך היום לקנות יריעות בקלף משובח, ואני הולך לחפש סופר שיכתוב לי ספר תורה, וככה עשה. רק קנה יריעות חדשות, ומשובחות שעבדו אותם לשם ספר תורה, והלך מצא את סופר יראי אלוקים, ושכר אותו, ישב בביתו במשך שנתיים. מי עושה היום דבר כזה? אמר לסופר, אתה תשב אצלי בבית ותכתוב בשקט ובמנוחה, וכל מחסורך עליי, ואני אשלם לך את שכרך. שילם לו שכר מלא, כתב לו ספר תורה והכניס אותו לארון קודש, והיו קוראים בו כמו שצריך. ככה היה עליו השלום.